אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן המפיקה שלנו תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני צביקה בשבקין, החד פעמי, שלום לכם ושלום יובל.
שלום, מאיה סלע. אנחנו נדבר היום עם שיר החפר. מולית הוצאת לוקוס. אנחנו נדבר איתה על נושא שמטריד רבים מהמולים, מהמוצאים לאור בישראל, אמור להטריד גם את הקוראים. מדובר במחיר הנייר. מחיר הנייר, מסתבר, עלה בשנה האחרונה ב-100%. הוא הכפיל את עצמו. תארו לעצמכם, נגיד, שהדלק, במקום לעלות ב-30 אגורות, 40 אגורות, היה עולה עכשיו לליטר 15 שקל. 15 שקלים,
אנחנו...
15 שקלים.
אוקיי, 15 שקלים, אנחנו כשאומרים לנו הכפיל את עצמו, אנחנו מבינים.
לא.
מה זה אומר? אנחנו מבינים שזה כפול. למה אתה מסביר את זה כאילו אנחנו לא מבינים?
אני מרגיש שצריך להקות עם הדבר הזה בראש קצת.
הכפיל את עצמו.
כי להכפיל את עצמו, מחיר הנייר זה כל כך אבסטרקטי.
אוקיי.
כאילו מי קונה נייר?
מזל שאנחנו נדבר ונדבר במספרים עוד מעט.
נדבר במספרים. אז אני אומר, בוא אני אקח, רציתי להגיד קוטג', אבל קוטג' זה כבר דוגמה קצת לעוסה, אם את מבינה למה אני מתכוון, ונוגע ליוקר המחיה.
אני מרגישה שהשיחה הזאת מדרדרת, אולי ננסה לטפס קצת.
תשמעי, זה עניין מאוד רציני, בואי נטפס. עניין רציני, זה משפיע על מחיר הספרים, זה משפיע על הכל, ואנחנו נדבר על זה. למה זה קורה? מה המשמעות הכלכלית של זה עבור המולים? מה המשמעות הכלכלית של זה עבור הקוראים? ובעיקר, את יודעת, אנחנו מדברים על, נגיד, על מי עושה כסף מספרים.
שלא לומר מי מרוויח כסף.
מי מרוויח כסף. מי מסתכר סכומי עתק.
מרוויח, קוראים לזה, כן.
אנשי הנייר.
נכון.
הם עושים המון כסף. אני קראתי בדמרקר, תחום שקצת אמרתי, טוב, נראה. ויש שם...
מה אתה מנסה להגיד שבדמרקר הם מבינים משהו שאנחנו לא הבנו?
הם לא צריכים להבין. ליד כל שם של חברה בדמרקר, כשאתה קורא כתבה, מתגלה לי, כי אני ילד בדברים האלה.
יש את הבורסה.
את המניה, ואתה רואה, וזה קופץ דברים מאוד גבוה זה עולה.
בסדר, אין בעיה, נשקיע בנייר.
מה נשקיע בנייר? נדבר על זה עוד מעט, על ההשקעות שלנו, על תיק הנכסים שלנו, הווירטואלי, או מה שזה לא יהיה. נדבר גם עם צור שיזף שלנו בפינתו, דרך הספר. אנחנו נדבר על דרך המשי. אבל נתחיל עם מילים מסוכנות, כי הרי כשיש לך נייר שעלה הרבה כסף, שווה להדפיס
שווה
עליו.
שווה לכתוב עליו.
דברים מסוכנים מצד אחד, אבל מצד שני, אתה לא יכול לכתוב על הדברים מסוכנים מדי, כי הנייר עלה הרבה כסף, אתה צריך שאנשים יקנו את זה. זה הטרייד אוף, כמו שאומרים הסוחרים. זה גם מילה שלמדתי בדמרקר. סופרת רבי המכר ג'ואן הריס, היא כתבה למשל את הרומן שוקולד שהפך לסרט מצליח בחיבורה של ג'וליאט בינוש, ביטלה חוזה עם הוצאת ספרים משום שהמולים של ההוצאה הזאת דרשו ממנו להוציא מהספר שכתבה מילה אחת. אחת. המילה הזאת היא פאק. טטן. היא אמרה שהיא לא משתמשת במילים בטעות. אופס. קיללתי, כמו שקורה לך בפקק. אתה לא מתכוון, אבל יצא לך.
היא כתבה את המילה הזאת. יש שם איזה דמות שמקללת, מה הבעיה?
היא התכוונה לכתוב את המילה הזאת. זה לא חמק לה.
כן.
מתחת לרדאר.
בצוק איתן.
היא אמרה, היא בחרה בדיוק את המילים האלה, היא התכוונה, ולדעתה השימוש במילה פאק לא פוגע באף אחד. המילה המדוברת מופיעה ברומן האחרון של הריס, A Narrow Door, זה מותחן פסיכולוגי.
נכון, היא אמרה שהוצאת המילה מהספר הייתה פוגעת באפיון הדמויות, ושהיא חשבה על זה טוב טוב לפני שהיא החליטה לוותר על העסקה המפתה, הציעו לה עסקה, אתה יודע, ספר להוציא בארצות הברית, זה הרבה כסף.
תוך שנייה הייתי מוציא את המילה הזאת. שנייה וחצי היה לוקח להגיד כמה, מה, 500,000? אוקיי.
אבל בוא נזכור רגע שהיא סופרת של רבי מכר.
כן.
כלומר, יש לה כבר כסף, היא יכולה להרשות לעצמה כנראה להגיד.
ומישהו אחר ייקח את זה כנראה.
כן, אנחנו, אם היו אומרים לנו תוציא את המילה פאק, היינו מוציאים אותה פשוט, כי אנחנו צריכים את הכסף הזה. היא גם הסבירה שיש הבדל, למי שלא מבין, יש הבדל בנערה מקצועית של עורך ספרותי, כשיכול להצביע על שגיאה בטקסט בעצם, אתה יודע, או על טון מסוים שעלול להזיק, עורך שאומר לך, תשמע, לא הגיוני שהבן אדם זה מקלל ככה.
כן.
להראות כאלה, אמרה שהיא כמובן מקשיבה, אלא שבמקרה הזה לא מדובר בהערת עריכה ספרותית, אלא בדרישה שמגיעה מהמוציאים לאור. עוד מעט נדבר על למה, מה הקטע. דברנו על זה לדעתי כמה פעמים פה, היא אמרה שהיא לא פגועה מכל העניין הזה, מבינה שלמולים יש את הדעה שלהם ולה יש דעה אחרת, והם עשו את הבחירה שלהם וככה. מה שיש פה, אבל זאת באמת הסוגיה המעניינת של התפקיד החדש של עולם המולות, שיש בעולם המולות, כן. שאגב זה מאוד משמח, כי אנחנו, כשיש תפקידים זה טוב, אולי אנחנו נצטרך פעם תפקיד.
כן.
אז זה תפקיד שאנחנו יכולים, אני לא, אולי אתה כן, למלל. יש את הדבר הזה שנקרא קוראי רגישות, נקרא לזה בעברית.
זה כזאת מחמאה מצדך להגיד שאולי אני יכול להתאים לתפקיד הזה, תודה רבה.
אוקיי, אנשים שהתפקיד שלהם, sensitivity reader, אני קראתי לזה קוראי רגישות, אנשים שהתפקיד שלהם לקרוא כתבי יד של ספרים שהמולים אמורים להוציא, ולאתר בהם ביטויים, או תיאורים, או דמויות, או כל מיני דברים שניואנסים שעלולים להכעיס את הקוראים, הם צריכים להטריע על הבעיות האלה בפני המולים. המולים בתורם פונים לסופר ומבקשים שישנה את הטקסט כדי שלא להעליב אף אחד. בטח גם טריגרים, כל מיני... כן. הם לא רוצים להסתבך אחרי, אז הם רוצים לפני זה לדעת, כי היום קשה עם הדור שלך. אני מקווה שהבנת... ושהמאזינים והמאזינות הבינו מה שאמרתי עכשיו, כי מדובר כאן בסלט מילים אחרי הכל, כי ככה עכשיו מדברים בעולם החדש, הפרוגרסיבי, בסלט מילים.
שיח חדש פרוגרסיבי.
שיח חדש. שיח חדש זה סלט מילים בעצם.
כן. לא, אני צריך להגיד אבל שיש הבדל נגיד בשימוש בכינוי גנאי גזעי לבין שימוש במילה פאק.
לא, אין הבדל.
כן.
אם הדמות, אבל אם אתה עכשיו כותב מישהו שהוא דמות גזענית, ולכן הוא מדבר... בגזענות, אז
כן.
מה ההבדל? זה דמות. הוא כזה, ארצ'י בנקר. אתה, זהו, זה משהו. מה אתה רוצה שהוא יהיה? הרי אז... זה הדמות שמנסים להציג.
אוקיי.
אתה רואה מה שאתה עושה? אתה מסכים עם חלק מהסלט מילים
אני
הזה?
אני מנסה לתפוס ג'וב כקורא רגישות.
אוקיי. לזה יש לי כבוד.
אני מקווה שאנשי ההוצאות מקשיבים לנו עכשיו ורואים עד כמה אני דק.
וכמה לי אין את זה.
וכמה אני... בדיוק, אל תיקחו את מאיה. זה מה שאני מנסה להגיד.
לא, לא, יש לי כבוד לפועלים תמיד, ולכן אם אתה עכשיו מנסה למצוא עבודה כקורא רגישות, בבקשה, לך על זה. אז בוא תדגים לנו.
בבקשה. אריס אמרה על קורא הרגישות האלה שהיא חושבת שאנשים רבים מבינים לא נכון את תפקידם כקוראי רגישות. לי כמובן זה לא היה קורא, אני הייתי מבין את זה ממש מדויק. התרגום הזה, לסנסיטיביטי רידרס, אני חושב שהוא מוצלח.
כן? קוראי רגישות?
שזה יגיע לישראל, וזה אוטוטו מגיע לישראל, אני חושב שאת צריכה לקחת אחוזים, כי את טבעת...
קוף רגישות.
את טבעת את המונח הזה בעברית, קוראי רגישות.
אני מבקש תמלוג.
תמלוג? כן. האזרח קוף רגישות. היא אמרה שאנשים הולכים שולל אולי בגלל המילה רגישות, שיש בקוראי רגישות, כי בעולם של גבריות רעילה, טועים לפעמים לחשוב שרגישות זו חולשה. בשביל האנשים האלה לזכור מישהו שיבדוק את העבודה שלהם, זה דבר שמסמן ויתור על הכוח. הוויתור שלה על העסקה של הספר בגלל המילה פאק, זו דוגמה לאיך החלטות המקצועיות האלה של הרגישים הן אישיות עבורנו. זאת אומרת, היא אומרת, אתם לא... בסדר, אתם חושבים שכשמשהו פוגע בכם, אז זה אומר מיידית שצריך לבטל אותו. אבל אולי בתוך ספר, אם משהו פוגע בכם, זה חלק מהספר, זה חלק ממה שהספר הוא נועד לעשות. ועם זה חייבים להסכים.
תשמע, אני לא יודעת אם הבנתי את כל הציטוט הזה ואת מה שהיא ניסתה להגיד, כי בעצם היא לא מתנגדת לרעיון הזה של קורא רגישות, אלא היא, לא יודעת מה, זאת אומרת, היא רק מתנגדת לאופן שבו הם עשו את זה בכל הנוגע אליה, אבל באופן עקרוני היא לא מתנגדת.
הם לא הבינו את התפקיד שלהם במקרה הספציפי הזה.
אגב, אולי אפשר במקום קוראי רגישות לקרוא לזה סמלי רגישות או משקיות רגישות.
אני לא יודע. זה טריגר צהל בשבילי.
זה טריגר, אוקיי. טוב, אז זה באמת סלט מילים בלתי נסבל, ואני חייבת להגיד שגם התגובה הזאת שלה, שבה היא בעצם היא לא נגד הקוראי רגישות, זה חלק מהסלט מילים.
כן, היא לא בצד הנכון. אנחנו עוסקים ברוח כאן. אנחנו מעל כל העניין הזה של החומר.
לופט גשפט.
בדיוק. לא. לא. מאיה, אנחנו ברוח נשגב.
בסדר, בסדר.
עולים השמיים על כנפי...
אני בלופט גשפט, אתה ברוח.
לא יודע. טוב, בסדר. בכל מקרה אנחנו אומרים מה לנו ולעניינים ארציים כמו מחירי סחורות ועליית מניות ו... איך קוראים לזה? הדבסת ערך למשקיעים. זה גם מונח שלמדתי בדמרקר. גל ההתייקרויות וההשפעות הרחבות שלו לא פוסח גם על ענייני הרוח, שזקוקים מה לעשות לאיזה חומר שיישא אותם. משהו גשמי, פלטפורמה, נייר במקרה שלנו. הנה מחירי הנייר עלו בשנה האחרונה ב-100%, ולדבר הזה יש השפעה על המולים, ומה שמשפיע עליהם ישפיע אותו גם עלינו, הקוראים והקונים. אנחנו ביקשנו לברר את סוגיית מחירי הנייר עם מולית הוצאת לוקוס שירה חפר, שכתבה על זה בעריכות בפייסבוק. שלום שירה.
שלום, שלום, אלן.
אז בואי נתחיל עם נתונים. מה קורה עם הנייר בשנה האחרונה?
אז מה שקורה עם הנייר זה שהחל מאזור ינואר 2021, אני לא זוכר במדויק את החודשים, אבל התחלתי לקבל פתאום מכתבים מיבואני הנייר ומבתי הדפוס, שאנחנו מצטערים, אבל אנחנו נאלצים, הנייר התייקר ואנחנו נאלצים להעלות מחירים. אז פעם אחת זה קרה, אוקיי, בסדר, אבל כעבור חודשיים, פתאום עוד פעם, אתה אומר, רגע, שנייה, ואז כעבור חודשיים עוד פעם, וכעבור חודשיים עוד פעם. זאת אומרת, ממש לאורך השנה, כל כמה חודשים היית מקבל בתור מול מכתב. עכשיו, אתה לא יודע מה לעשות מול הדבר הזה.
רגע, הגענו למצב עכשיו שאנחנו בהתייקרות של 100%, נכון?
נכון, לפני כמה חודשים הייתה התייקרות של 70%, וממש לאחרונה, בום, זה עלה שוב ב-25%, אנחנו כבר כמעט זה השנה סביב המעט האחוזים.
למה התייקרו מחירי הנייר לפי דעתך? את יודעת?
התשובה היא שאני לא יודעת. אני לא יודעת את האמת, אני לא יודעת למה. מדברים על מגמות, מדברים על ביקוש, עצה, מדברים על קורונה ועל עיכובים, כאילו, מדברים על עיכובי סחורות בעולם ועל התייקרות כל חומרי הגלם ודברים כאלה, אבל אני יודעת, בסוף אני לא יודעת באמת מי בעלי האינטרסים ומי עושה מה. אני ניצבת בפני עובדות, ולמעשה כולנו ניצבים בפני עובדות, ומה שמעניין זה שאני, בהתחלה אתה לבד, אבל אז אתה מדבר עם הקולגות, ואתה רואה שגם הם עומדים חסרי אונים בפני הדבר הזה, אחר כך אתה מדבר עם הקולגות היותר גדולים. ניסיתי לשאול אפילו את התאחדות המולים,
כן.
מה הם עושים עם הדבר הזה, ועוד לפני שהגעתי להתאחדות המולים, דיברתי עם כמה קולגות מאוד גדולים, הקיבוץ המאוחד, כמה קולגות כאלה, בסדר גודל, הרבה יותר גדול ממני, ואמרו לי, וואלה, אנחנו לא עושים כלום. שאלתי אותם, תגידו, דיברתם עם הרשתות, אולי שיספגו חלק מהדבר הזה, אנחנו, מאוד קשה לנו לספוג את ההתייקרות הזאת. אמרו, לא, אין לנו מה לעשות. אז פניתי להתאחדות, שאלתי את מה דעתם, והם כן מציעים, הם מנסים לחשוב על איזשהם פתרונות של רכישה משותפת של נייר, שאולי זה יוזיל ודברים כאלה, אבל זה לא משנה את העובדה שבסופו של דבר אנחנו ניצבים בפני עובדה, זה בעיה אמיתית בתעשייה, בענף כולו.
אז לנו. בסדר, אבל את יודעת, אנחנו מתייחסים לזה כאלה, זה מקרה ייחודי, אבל יגידו לך, טוב, גם הקוטג' עולה, גם המכוניות עולות, גם הדלק עולה, החשמל מתייקר, הכל מתייקר. למה ב-100%? שאני...
ב-100%?
אני לא יודע אם ב-100%, אני לא...
הבנתי שנסגרו בתי דפוס.
נכון.
פשוט הם עושים את זה כי הם יכולים אולי?
גם כי לפי מה שאני הבנתי, את יודעת, עסקי הספרות זה כנראה לא הדבר הכי מכניס לחברות הנייר. מה שהם מרוויחים ממנו המון המון כסף זה קרטונים של משלוחים שעושים עכשיו אוברסיז. אז מחיר הנייר עולה גם בגלל שהם מייצרים קרטונים לקניות באינטרנט.
אני אגיד לך, קודם כל, אותו חוסר אונים אנחנו מרגישים גם כשאומרים לנו, וואלה, עלו מחירי הקוטג' והפסטה וכל יתר הדברים, והדלק וכן הלאה. עובדה שלא קורה כלום, אנחנו עומדים פעורי פה וממשיכים לשלם. זאת אומרת, אותו חוסר אונים בדיוק. אני מדברת עם פקידי הבנק, עם חברות, עם, אתה יודע, ששיחות שכולם מרגישים את אותו הדבר, ואנחנו לא עושים כלום. הכל מתייקר ואנחנו עומדים שם חסרי אונים. אבל במקרה שלנו, זה מצב קצת יותר חמור, כי מראש אנחנו נמצאים במתח רווחים כל כך נמוך על הסחורה, שעכשיו שהרווח הזה, הרווח הפצפון הזה של ממוצע, של, אני אגיד לך נתון שהוא, לא יודעת, בגדול, איך שלא הופכים את זה, אנחנו מרוויחים בערך 10 שקלים על ספר שאנחנו מוכרים. זה בגדול.
אוקיי.
מכל הכיוונים. אוקיי? ממוצע של הרשתות והמבצעים וההוצאות שלנו וזה. אז לחתוך, עכשיו, פעם היו מתלוננים שהסופרים מרוויחים שקל וחצי על ספר.
כן.
הם בכלל מחוץ לתמונה.
כמה הם מרוויחים היום? הם לא מרוויחים פשוט, זהו?
הם היום מזמן כבר הפסיקו להרוויח, הם היום משלמים.
נכון, הם היום משלמים.
זה כבר ידוע.
העניין הוא שאתם גם לא יכולים להעלות מחירים יותר. כשאת הקוטג' אפשר להעלות...
למה הם לא יכולים להעלות מחירים?
כי אם ספר כבר עולה, מחיר קטלוגי עולה 100 שקלים לספר, 98 שקלים לספר ממוצע.
בסדר, הם יכולים להעלות אותו ל-115, 120.
העניין הוא שכשקוטג' עולה 6-7 שקלים, אז בסופו של דבר אתה משלם 6-7-8-5 שקלים אם אתה הגעת למשהו זה, אבל בספר הוא המחיר הקטלוגי שלו 98 שקלים, אבל משלמים עליו 25 שקלים.
לא, לא שמשלמים, מה שקורה זה ש... זאת אומרת, אנחנו מקבלים עליו בדיוק את מהרשתות. עליית מחירים של הספרים כבר קרתה. היא קרתה לפני כמה שנים כשהתחילו המבצעים, כשהבינו שאם הרשתות רוצות לעשות מבצעים כמו 4 ב-100, 3 ב-100, 2 ב-50%, כל המבצעים האלה, ובשביל זה הן צריכות לקחת מאיתנו 65-70% הנחה, אז כדי שאנחנו לא נשאר עם 15 שקלים בספר, אמרו לנו, אז תעלו מחירים.
נכון.
עלו המחירים. ואז כל הספרים פתאום, מה שבדרך כלל שילמו עליהם 70 שקלים, 74 שקלים, 69 שקלים, ספר רגיל שככה היית משלם עליו, פתאום קפץ 98 שקלים, ספר קטן של עם עובד, אתה לא מבין מה פתאום עולה 98, מה יש פה 120 עמודים, איך הוא פתאום עולה? אז זה ההסבר, ההסבר הוא שבשביל שיוכל להיות, בשביל שיוכל להיות משווק ברשתות, בתוך המבטאים, ושיגזרו ממנו את ה-65-70% הנחה, וכשיקבל את ה-30 שקלים שלו, שממנו מזה הולך 15 שקלים לייצור ותוריד את המע"מ, אז נשארת עם 10 שקלים רווח, ומזה את צריכה רק כך לשלם את המשכורות. אז ככה עלו כבר המחירים. אז לעשות עוד קפיצה של מחירים, בשביל שהצרכן עכשיו ישלם עוד יותר ממה שהוא משלם היום, זה מלכוד, אנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה.
אז מה כן? מה את חושבת שאפשר לעשות? למה שלא תתאגדו ביניכם כל המועלים ותגידו מה שתגידו? לא יודעת. תפסיקו להדפיס.
אז יש איזשהו ניסיון לעשות, להתאגד ולעשות איזושהי, לדבר באיזשהו כל משותף, אבל אני חושבת שזה זניח לחלוטין, זה לא קשור. מה צריך לעשות? מה שצריך לעשות זה באמת לגרום לאנשים לעבור לדיגיטלי, יותר לדיגיטלי. אני חושבת...
האם ניסיתם ללכת לשר התרבות ולהגיד לו, אדוני שר התרבות, תושיע אותנו?
אני לא בטוחה שזה מהלך אפשרי. יש בעיות נוספות שבשבילנו אולי כן כדאי לסבסד, או קודמות לעניין הנייר. אגב, הנייר, אם קראתי נכון בעיתון, אז זה גם דבר שעולה ואחר כך יורד, ועולה ויורד, אז יכול להיות כולם בעצם מצפים שזה יהיה איזשהו עניין זמני, וזה ירד בחזרה לאיזשהו מקום שפוי. זה בערך הרוח כרגע בשוק. כאילו יש איזה, אוקיי, זה זמני, וזה ירד בעוד איקס זמן.
אז רגע, אני רוצה לדעת...
אנחנו נחנקים, זה קשה.
אז אתם נחנקים עכשיו, אבל אתם... אז את אומרת לי בעצם שאתם לא תעלו את מחירי הספרים?
תראה, יש לי עמיתים שאמרו שכן יעלו את מחירי הספרים. אני בעצמי, באופן אישי, קצת בדילמה בדבר הזה. זה לא פשוט. זה מאוד מאוד לא פשוט. מאוד קשה לי לדרוש יותר, כי אני רוצה שיקנו. אני כבר לא יכולה לה... אני רוצה שיקנו. גם ככה המחיר של ספר היום הוא כזה שנחשב, תדע, אתה משלם על נטפליקס, נדעת מה, 50 שקל בחודש? בשביל לראות אין סוף זה, את הספר אחד תשלם 70... כאילו, המחירים גם ככה, הערך של הספר גם ככה פחת. ואנשים רגילים לקנות, אתה יודע, במבצעים, באיזה... יש גם אינפלציה של ספרים, אפשר לקנות ביד שנייה בקלות, אפשר לקנות... זאת אומרת, יש אינפלציה, אתה כבר מאבד איזשהו מתח מסוים, אתה יודע, הגומיה תיקרה עוד רגע, אם נעלה עוד את המחירים, אז זהו, כבר כמה אפשר למתוח את זה.
אולי צריך להפסיק לכמה שנים, לתת לאנשים לקרוא רק בקליסטים, ולא להוציא יותר ספרים חדשים בכלל בכלל.
זה דבר שאנחנו מנסים...
ואז מה היא? אתה מציע לה לסגור את הדלת פשוט?
לא, אני אומר...
לא, לא, לא. לי אין לי בעיה. אני לא הבעיה. אני מוציאה X ספרים בצורה מאוד מדויקת או מנסה לקהל. הבעיה היא תאגידי הספרים. אני לא יודעת אם זה בעיה רק מקומית, יכול להיות שזה בעיה קפיטליסטית ברחבי העולם, שתאגידים מדפיסים כמויות מטורפות אינפלטיביות של אקססיביות של של ספרים, כן? ויותר מזה, מה גרוע בזה? לא רק שהם מציפים ו- 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 ולא נותנים לאף אחד אחר מקום, כי הם גם בעלי בארץ, בעלי החנויות, אלא שהם גם לא מוכרים בעצמם שני שליש מהסחורה.
אז למה הם מדפיסים? תסביר לי את זה אחת ולתמיד. אני יודעת שהם מדפיסים גם מכל ספר, כל מיני מהדורות ענקיות, אלפי. למה?
אם יש להם, אם יש, לא יודע...
למה שהם לא הדפיסו מהדורה קטנה? למה הם צריכים 5,000 ספרים?
כי אם צריך לשים, נגיד שיש 200 חנויות ספרים בישראל.
כן.
אתה רוצה לשים 5 ספרים בכל אחד מהם, כדי שזה יראה הרמה קטנה.
לא 5, אתה רוצה לשים, הם רוצים לשים שיהיה 10-15 ספרים בכל אחד מהם. בכל אחד מהסניפים. אז צריך מינימום איזה 2,000 ספרים, ואחר כך, הבעיה היא שהתחלופה, יש גם כל הזמן תחלופה כבר, זה לא שכאילו ספר יוצא לרשת, ועכשיו הוא עומד שם, יעמוד שם איזה חודשיים, שלושה, ארבעה, לא, בחודש הבא, או אם הוא מחר, אז הוא זה, אם הוא לא מחר, הוא יורד.
את הספרים האלה, אחר כך הם, הרי הם לא מוכרים, אז הם גורסים אותם, אז יכול להיות שבעצם מתעשיית הנייר הם מרוויחים גם, כי הם אז גורסים את זה ומוכרים את זה חזרה למפעל נייר.
זה דבר שגדול עליי, אני לא יודעת את התשובה. מה הם עושים עם כל הספרים הגרוסים? לא יודעת.
אפשר להשתמש בזה פעמיים? אני לא יודע. מה, שוטפים את הדיו וזה?
תן לי להיות קונספירטיבית רגע. בעצם...
אני לא מאמינה שזה רווח, שזה רווח הדבר הזה. אני חושבת שהן סובלות, שהתאגידים האלה סובלים באותה מידה מכמות ה... כי גם הם נמצאים במלכודם. ומצד אחד רוצים להציף את החנויות בספרים שלהם, אז הם מדפיסים כמויות מטורפות, ואז הם מגיעים בסוף שנה, ויש להם מלאי שהם לא מעוניינים לשלם עליו את המיסים שצריך, להכיר בו כמלאי, אז הם משמידים אותו. כי הם גם ידעו שהוא לא ימחר אף פעם, בגלל שזה...
אני לא מצליחה להבין את זה, אבל יכול להיות שבגלל זה הם תאגיד ספרים, ואני סתם אחת יושבת פה ומקשקשת, אבל אני לא מבינה את ההיגיון הכלכלי.
הם מגלגלים מיליונים, זה לא הוצאת ספרים קטנה, תדעת. זה מיליונים וזה תעשיות גדולות, זה תעשייה, זה תעשיות גדולות, זה מפעלים, זה הנגרים, ראיתם בפרס ספיר, איפה זה, זה... אם הייתם בפרס ספיר במחסן של סטימצקי, אז זה סדרי הגודל של המחסנים, זאת אומרת, זה תעשיות ענק באופן יחסי, גם למספר קוראי הספרים.
מה היית רוצה לסיום? מה היית רוצה? לאן זה הולך? מה היית רוצה שיקרה מחר בבוקר?
מה שאני הייתי רוצה זה שהקהל הקוראים ידע שכדאי לו לקנות ישירות מהוצאות הספרים או בחנויות הפרטיות, קודם כל, כי שם הוא יקבל את המחירים הכי טובים, ושם הוא ימשיך לקיים את ה... הוצאות הקטנות האלה שעוד אכפת להם מספרות, וגם שבכיף יעבור לדיגיטלי או לשמע, שזה גם נהדר, מאוד ממליצה, גם על סטוריטל, גם על עברית, יש שם בסטוריטל אפשר גם לקרוא ספרים דיגיטליים, ולקנות ישירות מי שאוהב את הספר, ואנחנו דרך אגב בהוצאה שלנו, והרבה הוצאות ספרים קטנות מאוד אוהבים את המגע של הספר, ואת הנייר המיוחד, ואת הייצוב, ואת הכלילות, ומשקיעים בזה, אז שיקנה ישירות מההוצאות הפרטיות, אם הוא רוצה שזה ימשיך להתקיים.
בסדר, אנחנו גם אהבנו מאוד את המגע של וינילים ואת הדרך שבה זה נשמע, אבל בסדר, זה עכשיו ל...
אגב, זה חוזר, זה חזר בענק.
זה לא חזר בענק, זה חזר בענק בקרב אוכלוסייה מאוד ספציפית, שחושבת שזה מגניב. רובנו שומעים את זה בטלפון, באיכות יותר נמוכה, וזה מספיק לנו.
זה בטוח, ויכול מאוד להיות שזה גם מה שיקרה עם ספרים. יש סיכוי טוב שזה יקרה עם ספרים, אבל... אבל בינתיים, זאת אומרת, אני חושבת
בינתיים ש... בינתיים זה נותן את התחושה לנו, כמי שנמצאים מחוץ לעולם התעשייה, שיש פה שוק שהוא מעוות לגמרי מכל הבחינות, מכל הבחינות.
חיים. ומי היה מאמין שב-2022 אנחנו עדיין נהיה בני ערובה של מפעלי נייר? כלומר, זה פשוט מוזר
בדיוק,
מאוד.
אני... יכול להיות שאנשים חכמים יגידו, תשמעו, אנחנו על סיפו של משבר, על סיפו של שינוי, ובעוד רגע אתם תראו בעצם שזה הרגע, תכף יהיה איזה טיפינג פוינט והכל יתהפך וזהו, וזה נגמר. אנחנו מתחילים מדען חדש.
כן.
יכול גם להיות שזה יובל נוח הררי כזה יכול
כזה,
להגיד.
כזה חבר'ה, מפעלי הנייר, תרוויחו טוב, כי עוד שנייה הכל נגמר. זה כאילו, כן. זה הדקה ה-90.
אין ספק שאנחנו מותחים, זה נמתח, כאילו ממש מותחים, 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 מותחים את הגבול, ומתישהו זה נשבר, מתישהו זה יישבר. זה המצב.
שירה חפר, מולית, הוצאת לוקוס.
אופטימיות זהירה נקרא לזה.
תודה רבה לך על השיחה הזאת.
מה נקרא לזה?
אופטימיות זהירה.
אופטימיות זהירה. טוב, להתראות, תודה שהתראות.
תודה, להתראות.
ביי.
עכשיו, דרך הספר.
מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מגזין הספרות היומי שלכם, וכבר אנחנו עם סופר המסעות והפרוזה, העיתונאי, הצלם, והנוסע המתמיד, והחביב עלינו, צור שיזף, שלום לך צור.
שלום, שלום, אני נראה לי שבזה נגמרה הפינה.
ותודה רבה לך צור שיזף.
אנחנו לא
מבטרים, אנחנו לא מבטרים, יש לנו זמן בשבילך, ואנחנו מדברים היום, אני מבינה, על דרך המשי.
כן, הפעם החלטתי סוף סוף, אחרי כמה תוכניות, אני מרשה לעצמי לדבר אפילו על מסע שאני עשיתי, ומה שבעצם, אני חושב, הגדיר אותי בתור סופר מסעות.
אוקיי.
וזה המסע שלי על דרך המשי, שהכל התחיל מזה שישבתי על הגג של דן דאור ב-1990, ואמרתי שאני מתכוון לנסוע לסודן ותימן, שאז לא היו ביחסים נורא טובים איתנו, ואמר לי, למה לך? אולי תיסע לדרך המשי, ולי לא היה מושג מה זה דרך המשי, אבל הרסתי תרמיל, וקפצתי על מטוס, ונסעתי לאיסטנבול, והתחלתי לריב כמובן עם הרוסים, כי הרוסים לא כך רצו שאני אכנס, הם אמרו מה יקרה, אם תלך לאיבוד, מרכז אסיה, ואני הצלחתי לחדור פנימה בעזרת חברים גרוזינים, שהם היו, נפגשתי גם בחצר הקונסוליה, והם שאלו אותי מה הבעיות שלך בחיים, אמרתי, אני משלחת ישראלית על דרך המשי. באופן טכני הייתי עמית מחקר אז במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים בתל אביב, והיה לי מכתב מיהודה אלקנה ומזכירת המכון, שאני אכן המשלחת הישראלית על דרך המשי. ואז אחד מהם אמר, אוי, איזה צחוק, ואנחנו המשלחת הגרוזינית על דרך המשי. והוא התברר כזזצי ששבילי, שאז עוד לא ידעתי, אחר כך התברר לי שהוא אביר שמושיט את ידיו למעלה לשמיים ותופס כסף, הוריד אותם למטה והכסף כמובן מתפזר לכל מקום. והוא אביר מכיוון שאחד מאבות אבות אבות אבותיו נקרא זזה ציצישווילי, על שם כזה לא מבטרים כמובן במהלך הדורות, ובמתישהו שהסלג'וקים תקפו אותם, אז אותו סבא רבא שלו התנפל לתוך המערכות הסלג'וקיות, קראת את ראשו של הפכה הסלג'וקי והחזיק אותו בשערות כדי שיהיה ברור שזה הוא שהרג אותו, וכשהוא חזר, השליך אותו לפני המלך הגרוזיני, וכך הוא קיבל את אחוזות מגרליה, ומאז הם אבירים ותאבטנים, ובאמת דברים נפלאים. ואז, באחת מערכות הערב, ישבתי שם ליד איזו בחורה נורא יפה, שקראו לה ליה.
ליה.
זה אמר לי, אתה יודע מי זאת? אמרתי לו, ליה. הוא אמר לי, לא, זאת ליה בגרטיוני. אמרתי לו, אוקיי, ליה בגרטיוני. הוא אמר לי, ואח שלה זה... בגרטיוני גם. ואז אני אמרתי לו, אוקיי. הוא אמר לי, לא, אתה לא מבין, לדו בגרטיוני, האח שלה, הוא מלך גרוזיה, וזאת הנסיכה ליה. אז, ואז אני קורא שהמלך רוצה לבוא בתור מדריך שלי למרכז אסיה, על דרכי המשי, וככה נסענו שלושתנו, אני אביר זזצ'ישווילי, ומלך לדו בגרטיוני, על דרכי המשי.
לא, צור שיזף, אתה ממציא עכשיו את כל זה? כי זה המצאה נהדרת, אני בעד, אבל זה בסדר.
אנחנו פשוט חיינו לצד החיים, ויש מי שחי את החיים עצמם.
והוא נוסע עם המלך.
אני יכול להרגיע אותך, זה תכף נגמר הכל, זה בסדר, יהיה מישהו אחר שם סיפורים מקומיים.
אני רוצה רגע, אבל לשאול אותך, עבור, אתה יודע, בתפיסה שלי דרך המשי זה סין, אבל זה לא באמת סין, כמו שאתה מתאר לנו כבר, מה בדיוק עשית? כמה הלכת? מאיפה לאיפה?
הלכתי מעט, נסעתי הרבה, בכל מיני אמצעי תחבורה מוזרים, אבל קרקעיים, זאת אומרת, רציתי מאיסטנבול ועד בייג'ינג, ואחרי זה ירדתי לונג קונג וטסתי בחזרה ללונדון במשך 3 חודשים, זה עלה לי 1,806 דולר, ובלונדון נחתתי בערך עם 60 סנט, אני חושב, אחרי שערכתי קניות בכל הספריות הגדולות בהונג קונג. עכשיו, דרך המשי זה מושג שמוצא במאה ה-19, על ידי פון ריכטופה, שהיה גיאולוג גרמני, וכך הוא קרא למערכת ערכי המסחר שחצו את אסיה ממזרח למערב וממערב למזרח. הוא מתחבר מתישהו לפני 2000 שנה, כשיש קיסר סיני בשם ווטי, ששומע על סוסי מלחמה נהדרים שמזיעים דם ומדלקים 200 קילומטר בדילוג אחד, כנראה קצת מוגזם, אבל הוא מדבר כנראה על הסוס הערבי. ופה יש עוד אחד מהתעלולים הגדולים האלה של ההיסטוריה, כי הסוס הזה מגיע למרכז ה... ביחד בעצם עם אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון ב-331 אצל המסע המופלא שלו, לכבוש את העולם. יש לו סוס נהדר בשם בוצופלוס, שהוא בכלל לוקח שלל מהנבטים אחרי המצור על עזה. הסוס הזה פחות או יותר רוכב כל הדרך עד למרכז אסיה, ושם הסוס הזה מתרבה עם סוסים בבקעת פרגנה בצד המערבי של הרי השמיים. ואחרי כמה מאות שנים וודי שומע על הסוסים הנהדרים האלה, ואז הוא שולח בעצם מסע מלחמה לפרגנה על מנת להביא את הסוסים, נכשל בפעם הראשונה, מצליח בפעם השנייה, וככה בעצם מתחבר הציר מזרח-מערב בפעם הראשונה, ואחרי זה הוא מזיז אליו בעיקר את הדברים שקל לסחור בהם. קודם כל רעיונות, גם ארכיטקטונים וגם פילוסופיים וגם ספרותיים וגם דתות, ואחרי זה כל הדברים האלה שהם זולים וקלים במקום אחד, נגיד כמו משי, אבל הם שווים המון במקום אחר. אותו דבר לגבי אבנים טובות, אותו דבר לגבי סמים ופסמים. אני למשל, כשנסעתי עם המלך והאביר, מה שעניין אותם זה להביא לטיביליסי חשיש מובחר או קנאביס ממרכז אסיה, שזה מרכז גידול ידוע ואיכותי מאוד. אני נסעתי על דרכי המשי, אנחנו נסענו על אותה הדרך. הם, מה שעניין אותם זה פרחים, ואני קצת פחות בוטנאי, עניין אותי אנשים ועניין אותי היסטוריה ותרבויות וספרות וכל הדברים האחרים. ובשלב מסוים, באלמאטה שבקזחסטן, אני זנחתי אותם וקפצתי מעל הערים השמימיים ונחתתי בקשגר, שזה הצד המערבי ביותר של סין, השינצ'יאנג, המחוזות החדשים, איפה שהסינים מענים היום את האויגורים. ומשם קפצתי, אחרי זה חציתי תארים אוטון וחציתי לפקיסטן בשביל להגיע שם לאוניברסיטה, אחת האוניברסיטאות העתיקות ביותר בעולם, באזור של איסלאם אבאד. ועשיתי סיבוב לכל מיני ערים מופלאות אחרות, ואז חזרתי לסין, והמשכתי לאורך הרי דרך המשי, לאורך הדקה למכן, המדבר שיש לו יצא מנו חי, עד לבייג'ינג.
אבל רק אני רוצה לשאול אותך לגבי אמצעי התחבורה, כי זה מאוד מעניין אותי, כי אני אומר, הלכתי, נסעתי זה, אז קודם כל עם המלך, מה היה אמצעי התחבורה?
לדה.
באמת לדה?
מכונית לדה של המלך, לא, מכונית לדה הייתה של זזה, אבל המלך לדו נוסע בה גם. ופעם אחת, כשיצאנו מטיבליסי, אז עצרנו ממקום שנקרא תל אבי, לאכול ארוחת צהריים מפוארת ושתינו המון יין, ואז התחלנו לקראת חשיכה לטפס על הקווקז לכיוון דאקו. אמרתי לזזה, זזה התיירני, הוא אמר לי, בטח. שאלתי אותו עוד פעם, התיירני, אמר לי, בטח, הלכתי לנמם, הדבר הבא הזה שהראש שלי נכנס בתקרה של הרכב, וחריקה לפה, חריקה לשם, אנחנו מתייצבים, ואני רואה שנתקענו בערימת חול. אני שואל לזזה, מה קרה? היית עירני? אמר לי, בטח, זה ערימת חול הזאת התנפלה. אז ככה נראה המסע שלנו פחות או יותר עם שני הענקי הרוח, ועם אנשים מדהימים. זה אז החבר שלי עד היום, לעד ולצערי, הלך לעולמו לפני מספר שנים.
אני רוצה לשאול אותך... סליחה, כן.
לא, לא, דבר, דבר.
אני רוצה לשאול על הכתיבה. זה נשמע מסעיר ומרגש מאוד, אבל זה לא מובן מאליו לעשות את המהלך הזה, מלעשות את המסע ללכתוב ספר מסעות. ומתי החלטת לכתוב את כל הדברים האלה, לעלות על תם על הכתב?
האמת שזה החלטתי עוד טרם הנסיעה. זאת אומרת, אני כבר אז התחלתי לקרוא די הרבה ספרי מסעות, זה התחיל עם ראשית כתיבתי בעיר ב-88, ששם אחד הצלמים, איש בשם, אני חושב שזה היה עומר בונה, אמר לי, תגיד, אתה לא מבין שמה שאתה עושה עכשיו זה כתיבת מסעות? ואז אמרתי, אוקיי, והתחלתי לקרוא הרבה סימן ספרי מסע, שמאוד מצא חן בעיניי, ואמרתי, אוקיי, זה דבר שאני רוצה להתעסק איתו. ולכן כשיצאתי לדרך, חוץ מהמצלמה כמובן, לקחתי איתי פנקס, ושם בעיקר כתבתי דיאלוגים מצחיקים ששמעתי בין אנשים, בכל מיני סיטואציות, בכל מיני רעיונות. זאת אומרת, לא ממש כתבתי את הספר שם, אבל כתבתי לי נקודות וכתבתי דיאלוגים שחשבתי שאני לא אזכור אותם. כשחזרתי לארץ, ישבתי שנה בספריות, כי ספר מסע זה דבר מוזר. זאת אומרת, מסופר פרוזה מצפים שהדמיון שלו יעלה על המציאות גם אם הוא משתמש בה. מסופר מסעות, אנחנו מצפים שהמציאות תעלה על הדמיון למרות שיש לו דמיון.
נכון.
עכשיו, והעניין הזה הוא עניין שגם מצא חן בעיניי, אולי בגלל היחס העמוק שלי לספרות המסעות האנגלית, וזה שאני צריך לדעת. זאת אומרת, שאם אני לוקח איזה סיפור, אנקדוטה, שקרתה לפני 700 או 1,000 שנים או 1,500 שנים, אני קודם כל אני אלך למקורות ואני אקרא אותה, ואז זה כמובן מאפשר לך לעשות מה שסופרי פרוזה פחות עושים, זה מאפשר לך לגנוב פסקאות שלמות מאיזה נושא הסיני מהמאה השמינית, נושא הערבי מהמאה ה-14, מאיזה בנימין מתודלה כזה, מרקו פולו כזה, וכל מיני דברים אחרים. וכל הדבר הזה הופך בעצם להיות מסע בכמה רבדים. קודם כל, מנקודה א' לנקודה ב', את מקרול דרך המשי, שתיים, נקרא לזה רוחב האופקים על ידי קריאה ושמיעה של כל מיני דברים, מוזיקות, וממד העומק, שאותו אתה מקבל על ידי שיחות עם אנשים, פוליטיקה עכשווית, האוכל שאתה אוכל, וכל הדברים האחרים, ואתה מקבל בעצם נסיעה תלת מימדית. ואני חושב שזה הרעיון העיקרי של ספר מסע.
אני רוצה לשאול אותך, האם לסיום, האם הגעת לשם שוב אחרי שכתבת את הספר הזה, והאם יצא לך לבקר?
פעמים.
המון פעמים.
המון פעמים, המון פעמים. המון פעמים ודברים אכן השתנו. בוא נגיד ככה, הדרך לא השתנתה. המודרנה חדרה לכל מקום. צריך לזכור שאני גם נסעתי באיזה רגע שבו האימפריה הסובייטית התפוררה. ועוד לא קם שום דבר חדש, ולא היו גבולות. והשער הדולר היה, בבנק הוא היה דולר היה שווה לרובל, בשוק השחור כל דולר היה שווה 40 רובל. זאת אומרת, לא במקום 80 דולר, לא 2 דולר. זה היה מאוד מאוד מוצלח. דברים השתנו, אבל עיקרי הדברים, הם נשארו כפי שהם, ובוא נגיד, אני חושב שהספר עומד יפה לאורך השנים, ובאמת חזרתי שם עשרות פעמים מאז, לשם ולחלקים שונים ואחרים של דרך חמשי, והוספתי את אפגניסטן, והוספתי כל מיני מחוזות אחרים שלא הייתי בהם קודם, אזור שאני מאוד אוהב אסיה.
תמיד אנחנו אבל מרגישים שפספסנו את זה, נכון? שזה כבר, היה כל כך הרבה יותר מגניב פעם.
תראה, קודם כל, גם היום זה מעניין, אבל אתה צודק, יש רגעים כאלה שבהם קורה איזה משהו דרמטי, שהעולם משתנה, ואתה, אני, יש לי, אני מודה, יש לי את היותר, את המזל באינטואיציה, לא יודע אם להגיד כישרון, להגיע לכל מיני מקומות בדיוק שקורה בהם איזה משהו, שאחרי זה הוא מתפוגג. וזה אולי פעם בהזדמנות, אנחנו נעשה סיפורים, איזה תוכנית על כל הסיפורים המוזרים שקרו לי בכל מיני מקומות שהגעתי ונעלמו, וזה נשמע כמו איזה מעשה ניסים כזה. אבל זה נכון, העולם השתנה, וכמו שאמר דן דור, אותו אחד ששלח אותי למסע הזה, הוא אמר, תראו, העולם הבא, הוא התכוון על, על האלף השלישי, הולך להיות די גרוע. מה שמשמח אותי, שאני לא אהיה בו כבר.
הוא
אכן...
הוא צדק. הוא צדק. הוא כל כך צדק.
היא נשאר סיגרה של קנאביס והלך לדרכו.
טוב, אז נגיד שהספר הוא כמובן דרך המשי, שיצא ב-92 בידיעות אחרונות, למי שרוצה לנסות להשיג אותו. צור שיזף, אלף תודות לך על הפינה הזאת.
גם לכם להתראות.
להתראות. הפינה שלנו סטטוס יומי, אתמול נפטר הצלם פטר מרום בגיל 103, איש קיבוץ חולטה שזכה בפרס ישראל לצילום בשנת 2010. הוא נודע בזכות תיעוד תהליך ייבוש החולה בספר שירת האגם הגובע שהוא הוציא ב-1960, ספר מיתולוגי, כן. שירת האגם הגובע. הוא התחיל את דרכו כדייג באגם החולה, אז גם הוא התחיל לתעד בעצם את הנוף הארץ ישראלי. והוא הוציא עוד ספרים, פלי הסכנאי ולילך מקבוצת אילנות, ועוד כמה. יש לי ספר בבית שהוא כתב עם, זאת אומרת, הוא צילם, שכתב סמך יזהר.
אז אנחנו נקרא סטטוס יומי של מירי שחה מקבוצת הפייסבוק, שבחי הסיפור הקצר, וככה היא כותבת. אני רוצה להתעכב רגע על שירת האגם הגובע של פטר מרום, הצלם איש קיבוץ חולטה שנפטר אתמול בסביבה טובה. אהרון אמיר בכתב העת קשת פרסם רשימת ביקורת קצרה על האלבום בשנת 1961, זמן קצר אחר צאתו, וכבר אז השכיל להצביע על חריגותו בנוף הספרים המקומי. לאחר שדפדפנו...
זה הטקסט של אהרון אמיר.
כן, זה כבר הטקסט, זה ציטוט. לאחר שדפדפנו מאז נספחה ישראל למשפחת האומות בשורה שלמה של אלבומים ישראליים מאוד, עצמאיים מאוד, צבאיים מאוד, תחופות מחי עיניים בצבעיהם המפוצצים, ולאחר שנלענו ראות את צצלומי עיקרנו ולוחמנו, מלאכנו וטייסנו, ילדינו ושוטרנו, שרנו ומצביענו, עתיקותינו, מדבריותינו, מחוללנו וטפסנינו, חסידינו ותימנינו, שיקונינו ופרדסינו, הן יסלח לנו אם הוצאנו אנחת הרווחה למראה תצלומי השחור לבן באלבום הזה של נוף ארץ, שהיה ואיננו על צמחייתו חייתו, אופותיו, מימותיו ואפרו, על חדוות ססגוניותו מלשעבר ועל תוגת חידלונו.
איזה יופי, הוא כתב.
כן.
נהדר.
זה קשה להקריא את זה בגלל כל הסמיכויות, אבל זה מקסים לקרוא את זה. מדבריו של אמיר, ככה כותבת בסטטוס,
מירי
שחם, עולה שמה שמבדיל בין ספרו של מרום לבין הספרים האחרים בני תקופתו שיצאו באותו פורמט, זו הנימה. למעשה זהו אלבום קינה, בשחור לבן צנוע, בין כל האלבומים הרבתניים שמנגיד בין כל ההמון, ואז שואל ציוני, מגויס, לבין קולו של היחיד, ולכן על זמני ואוניברסלי. דבריו של אמיר מספגים הסבר אפשרי בשרידותו של האלבום הזה, בעוד אלבומים אחרים נשכחו מזמן. האלבום של פטר מרום אף נטמע ב-DNA התרבותי שלנו, עד כדי כך שמדי פעם הוא מבליח גם ביצירות אחרות.
נכון. למשל אצל צרויה שלב. היא נותנת דוגמה. בדירת שיקון זעירה בפאתי ירושלים, שוכבת אישה זקנה ומתגעגעת לאגם שלה, שלחופיו גדלה. בדמדומי הכרתה נדמה לה שהוא מחכה לה מעבר לחלון, נדמה לה שהוא קורא לה, מאיץ בה. אם הגעתי אני עד אלייך, הוא לוחש. אם אספתי את כל מימי ואת הדגה ואת הצמחייה ואת הרופות הנודדים, אם הצלחתי אני להיקוות מחדש בעיר ההררית מול חלונך, לא תקומי את ממיטתך ותצעדי על החלון לראותי? כשהיא נענית לו בסוף, יוצאת ממיטתה ומתחילה את מסעה אל החלון, היא נופלת אחרי צעדים ספורים ומאבדת את הכרתה, והנפילה הזאת וכל מה שבא בעקבותיה מניעים את עלילת הספר החדש, אז צרויה שלב כתבה על זה, שערית החיים, אז היה חדש. זה טקסט שצרויה שלב פרסמה בזמנו בעיתון הארץ. אגם החולה, האגם שהיה ואיננו עוד, הוא אחד מגיבוריו של הספר הזה, שערית החיים, על קסמו ועל אופותיו ודגיו ורחשיו ומצבי רוחו המשתנים. הוא נוכח בזיכרונות ובדמיונות, מקור לכאב ולגעגועים, סמל ההחמצה ולאובדן, האגם הוא גם החיים המתקלים, המשגים שאין דרך לתקנם עוד, היופי שהולך ונכחד מן הארץ הזאת, האגם הוא האהבה בסעיף עתה. בשנים של כתיבת הספר, צרויה שלב כתבה, גם אני עצמי התאהבתי בו, כמו האישה הזקנה המרותקת למיטתה. כמו הצלם פטר מירום, איש חולתה, שתמונותיו הנפלאות ליוו את הכתיבה. איזה דבר נורא זה, שפשוט אנשים פה ייבשו את האגם הזה. אין לתאר את הדבר המחריד הזה שהישראלים, זה פשוט אין מילים. לתאר את הזוועה הזאת. מה חשבו... עבר לכם בראש?
הם התכוונו לטוב.
בטח. יופי, יובל, תודה רבה לך על האינפוט הזה, תודה. אני אגיד עוד
לא
דבר אחד.
הם לא ידעו שהם עושים כזאת טעות חמורה.
תודה רבה לך על זה. ההלוויה של פטר מירום תתקיים היום בשעה 2 בבית העלמין בקיבוץ חולתה.
תשמעי, זה ספר יפהפה, אני גם כמובן כמו כולנו, אני זוכר אותו, ואני ממליץ למי שלא מכיר אותו לנסות להשיג עותק, לנסות להשיג, לראות אותו, כי זה ספר באמת יפהפה. ועם הדבר הזה אנחנו מסיימים להיום.
נכון, תודה רבה לתמר בנימין המפיקה שלנו, ולצביקה בשבקין שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
להתראות.